אנחנו בעוד שיעור סיכום של ספר מסילת ישרים, או יותר הכל מה שלמדנו עד היום בספר מסילת ישרים. ניסינו בשיעור הקודם לסכם נקודות עיקריות של תחילתו של הספר, ההקדמה, מבוא לספר, מידת הזהירות ובעקבותיה מידת הזריזות. וננסה היום לסכם את מידת הנקיות, מידה שהרמח"ל מאוד מעריך בה. מידת הנקיות, אומר הרמח"ל, היא באה בעקבות מידת הזריזות כתוצאה ממנה. העובדה שהאדם הצליח לייצר באישיות שלו איזושהי יכולת להתלהב, איזושהי אש חיובית של אידיאלים, ערכים שהם פועלים בו, זה קצת מאפשר לאדם פרספקטיבה על עצמו מחדש. כי כשאדם אין לו אידיאלים שמקננים באישיותו, מסתבר הדבר שזה נובע מאיזושהי הסתגרות אנוכית, אגואיסטית, חומרית, והיכולת שלו במבט אובייקטיבי לראות את נקודות הכשל שלו, את היכולת שלו איפה הוא צריך לתקן, היכולת הזאת נמוכה. אדם שהוא מאוד אנוכי, קשה לו לראות בתוך עצמו את הטעויות שהוא טועה בהם, אבל ככל שאדם יותר ערכי ויותר בעל התלהבות מדברים חיוביים, והוא רותם את האישיות שלו אליהם, יותר קל לו להשתחרר מהבועה הצרה, מהמבט המאוד מאוד צר שלו, ולראות את עצמו אולי באור חדש, ולראות כל מיני נקודות שמקודם הוא לא ראה אותם, ולהתנקות מהם. כן, נקיות זה בעצם מבט קצת יותר אובייקטיבי, קצת יותר מפוקח, אולי נגדיר פחות משוחד על עצמנו. כולנו קצת משוחדים בביקורת העצמית שלנו, אדם קרוב אצל עצמו. היכולת שלנו להיות קצת פחות משוחדים כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, זה הנושא של מידת הנקיות. נקיות במבט שלנו על עולמנו, על נפשנו, זה דורש אומץ לב, זה דורש כנות וישרות, להגיד, כן, נכון, יש פה איזו נקודה שבהתחלה לא ראיתי אותה, אבל יש לי פה איזה קטע, יש לי פה איזה חולשה, יש לי פה איזה משהו שהוא לא באמת, אני לא עושה אותו כמו שצריך. במבט ראשון לא ראיתי את זה, הייתי רגיל, לא שמתי לב, אבל זה דרש ממני איזושהי כנות קצת יותר גבוהה, איזשהו זיכוך מבט קצת, ועכשיו אני כן יכול לומר, באופן קצת יותר אובייקטיבי, כן, יש פה משהו שטוב ונכון להתנקות בו. והמדרגה הזאת, אומר הרמח"ל, היא מדרגה בעצם שעושה אותך לצדיק. הצדיק זה אדם שהוא מביט מבט של צדק, מבט ישר. מבט לא משוחד, לא נוגע בדבר, הוא לא מרמה את עצמו והוא לא מתייח דברים כי נוח לו, אלא הוא באמת זוכה להביט על עצמו ביושר, בכנות, ולהצביע על נקודות החולשה והתורפה ולנסות לטפל ולקדם אותם. והרמח"ל בפרק י"א, פרק ארוך מאוד של ספר מסילת ישרים, סוקר כל מיני נושאים שבהם בעיקר אנחנו רואים את התכונה הזאת של השוחד העצמי הזה. שאדם אומר לעצמו זה בסדר. הוא נותן לעצמו כבר היתר או זה לא בעיה, זה בסדר. הוא אפילו לא שם לב שיש פה בעיה מרוב שהוא נוגע בדבר, מרוב שהוא אינטרסנט, מרוב שהוא בתוכו, אז הוא כבר לא שם לב בכלל שיש פה בעיה ושיש פה משהו חיסרון. הדוגמה הכי טבעית, הראשונית, אומר רמח"ל, זה בענייני ממונות, בעניינים של כספים. אנחנו רואים שבני האדם לא שמים לב בכלל לכל מיני עבירות כספיות, שונות ומשונות שהם נוהגים, כי אדם נוגע בדבר, זה כסף, אדם רוצה שיהיה לו כסף, זה הפרנסה שלנו, אדם עובד באופן טבעי, אז הוא מרגיש שמגיע לו כסף גם. ואנחנו רואים במסע ומתן עם אנשים, אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם, לא שמים לב בכלל, שעברנו על ההלכה, עברנו על המוסר, ולקחנו כסף שלא שלנו, או לקחנו משהו שהוא לא מגיע לנו לפי הצדק ולפי הדין, והיה חסר לנו המבט האובייקטיבי, קצת יותר ישר, כי אנחנו יותר מדי נוגעים בדבר, ואנחנו רואים לעצמנו זה בסדר, זה בסדר. והרמח"ל מביא כמה דוגמאות, תחרותיות עסקית, האם התחרותיות הוגנת או לא הוגנת, שכיר, האם הוא באמת עובד כל שעות העבודה שעליהם הוא מקבל שכר, האם באמת כל שעות עבודה שקיבלת על השכר עבדת בשעת העבודה הזאת, או שאולי עשית דברים אחרים שהם לא בהסכם, זאת אחריות גדולה. האם אדם לקח חפץ וקצת טייח את החסרונות שלו כדי למכור אותו, אלים חסרונות, החביא אותם, ואדם ככה מוצא היתר לעצמו לעשות את זה. יש הבדל גדול בין לקדם, לפרסם חפץ שלך שאתה רוצה למכור אותו, לפרסם את מעלותיו, לבין לשקר בפרסום, אמת בפרסום. היחס הזה בין העבודה והעמל והשיווק הלגיטימיים לבין נקודה שפה כבר, זה כבר לא לגיטימי, כבר גנבת דעתו של מישהו, יצרת פה כבר איזה משהו שהוא לא באמת באמת עם יד על הלב ישר והגון. זה חמדה מאוד חזקה, חמדת הממון, וכשאדם מתנקה מהחמדה הזאת הוא מגיע לישרות וזיכוך אישי מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים גם נושא נוסף שהאדם בו הוא צריך הרבה התנקות, כל הנושא של נושא הצניות, היחסים בין גברים לנשים, בגלל שזה נושא שהיצר הוא מאוד חזק בו, האדם מוצא לעצמו היתרים כאלו, מה שהוא בעצם נטייה מינית יצרית, הוא עוטף אותה באיזה מילים, מכבסת מילים שלו, שזה רק סתם נחמד וכיף ביחד וקצת יפה, אבל בעצם מאחורי הקלעים מסתתרת איזושהי יצריות נמוכה שאדם מתבייש או לא ישר להודות בה, שהיא קיימת, והיא בעצם מורידה את האדם, עושה אותו קצת גס ונמוך בנפש שלו. בין אם זה בדיבורים לא נעימים, לא צנועים, בין אם זה ביחסים לא, שלא, לא עדינים ולא אצילים בין איש לבין אישה שהיא לא אשתו. אנחנו מוצאים את זה גם בענייני מאכל. הרמח"ל מדבר על ענייני כשרות, כמה חשוב האוכל שאנחנו מכניסים לתוך הפה שלנו, הופך להיות חלק מאיתנו, חלק מהמזון, חלק מהנפש. איך, האם אנחנו מספיק ערנים למה אנחנו מכניסים לפה? כי זה קשה, אתה מאוד רעב, מאוד מתחשק לך, לפעמים זה גם עניינים של כסף. כל אלו דברים שקשורים לאדם מול עצמו, ויש הרבה דברים שהם סביב העניינים החברתיים. העניינים החברתיים הם עניינים מאוד דומיננטיים שם בנקיות, כי פה מדובר על האגו שלי ועל הכבוד העצמי וכן הלאה, ושם האדם ממש לא רואה, הוא עיוור לגמרי, השוחד מעוור אותו לגמרי, השוחד של הסטטוס, השוחד של המעמד מעוור את האדם מאוד, שהוא בכלל לא רואה ולא שם לב שיכול להיות שהוא פגע באנשים, יכול להיות שהוא העליב אותם, ואפילו לא הרגיש שהוא העליב אותם, כי מרוב שהוא היה עסוק במעמד שלו, באגו שלו, בשמירה על, על מעמדו החברתי, הוא לא שם לב שהוא פוגע ודורס אנשים בדרך, והעיוורון הזה הוא דבר שאנחנו רוצים להתנקות ממנו, להיות הרבה יותר רגישים לאנשים שסביבנו. כל זה נקרא הונאה, הונאת דברים, היכולת להיות אדם שלא מרחל סתם ולא מדבר לשון הרע סתם. והדוגמה הכי חריפה, הכי מחודדת, זה נושא הנקמה. אנחנו רואים שבתוך האדם יצר הנקמה הוא יצר מאוד מאוד חזק. עשו לי, אני חייב להחזיר, באיזושהי רמה, באיזושהי דרך אני צריך להחזיר חזרה, אפילו בהקיצה קטנה במשהו, איזה רגש אדיר של להחזיר חזרה, ואדם צריך המון המון מאמצים נפשיים כדי להתגבר על נטיית הנקמה הזאת. היא לא קלה בכלל, ההתגברות, אבל האדם שמצליח להתגבר על נטיית הנקמה הוא אדם שהצליח להגיע לנקיות, נקיות נפשית ולזיכוך אישיותי מאוד מאוד גדול, כי מה התועלת בנקמה, מה יוצא ממנה בסופו של דבר. נטיית השקר, אנחנו רואים שאדם בשביל להשתלב חברתית, כך או אחרת, בשביל להיות מסמר חברתי, בשביל לשמור תשומת לב, לפעמים קצת לא אומר אמת, לפעמים ברמות חריפות של ממש לבדות דברים, כי זה מצליח למשוך את הקהל ולגרום לפתאום שאנשים, יש לי איזה אנקדוטה מאוד מעניינת לספר וכולם מתעניינים. לפעמים בדברים קטנים, קצת אי דיוקים לשונים קטנים כאלה ואחרים, הופכים את הסיפור שלך הרבה יותר פיקנטי, הופכים את האישיות שלך הרבה יותר מקובלת או תוססת בחברה. ההבנה העמוקה שאנחנו רוצים לבנות חברה על אדני האמת, זה דורש נקיות, זה דורש בגרות של מבט, זה דורש הסתכלות הרבה יותר שלמה על, על מהי חברה ואיך היא נבנית. חילול השם, הדוגמה האישית שכל אחד מאיתנו נותן בעצם במודע או שלא במודע, אנחנו כולנו נותנים דוגמה אישית לאנשים שצעירים מאיתנו, לאנשים שסביבנו, אנשים לומדים ממך, תרצה או לא תרצה, מחכים אותך. זאת אחריות שאדם צריך לפתח כלפי עצמו. ובעקבות הנקיות במעשים, הרמח"ל עובר לעולם שלם של נקיות, נקיות במידות. שם הרמח"ל ממש יעשה עבודה, ממש מנתחת לפרטים, איך כל מיני מידות, יש להם כל מיני וריאציות וכל מיני נקודות תורפה, שכולם בעצם יוצרות איזושהי שחיקה אישיותית, שחיקה מידותית, שחיקה מוסרית. המידות הראשיות שעליהן הוא ידבר, בעיקר זה הגאווה, הכעס, הקנאה, הכבוד, נושאים שעליהם אנחנו רואים האנשים מאוד מאוד טובעים בהם ולא שמים לב בכלל שהם שקועים באיזו מציאות נפשית, מידותית, מקולקלת. כל מיני התנהלויות שכולם בסופו של דבר מתחילות מהעולם הפנימי שהוא לא מספיק מזוכח, לא מספיק נקי, לא מספיק ישר. להגיד, יש לי גם חסרונות בחיים, יש לי גם דברים שאני לא טוב בהם, יש לי הרבה מה לשפר, יש לי הרבה מה לתקן, יש דברים שאני עדיין לא יודע, יש דברים שעדיין לא עשיתי, ואולי בעיקר לחשוב על זה. ואולי שרוב המחשבות שלנו ורוב מה שיעסיק אותנו בחיים זה על מה שעדיין אין לנו אישיותית. זו הכרעה, מה בעיקר, במה בעיקר אנחנו עסוקים, על מה המוח, על מה האישיות שלנו בעיקר עובדת. מידת הכעס נובעת ממרכזיות יתר שאדם מעמיד את עצמו בצורה כל כך מרכזית שהוא מצפה שכל העולם יהיה מתואם איתו. כעס, אי השלמה עם העובדה שהדברים לא מתנהלים כמו שאני רוצה. זאת הקצנה של, האני שלי. כן, כולם צריכים להיות מתואמים איתי, איך יכול להיות שאנשים לא עשו מה שרציתי, ואיך יכול להיות שבכלל העולם לא מתנהל כמו שאני מתכנן. הכעס הוא גורם לאדם פשוט להיות אדם שמאבד את, 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 את שיקול הדעת ההגיוני, את, את הפרופורציות בחיים. הוא מדבר על מדרגות, יש אדם כעסן גדול, יש אדם שכועס לפעמים. האדם הנקי זה הלל הזקן, שלא היה כועס אפילו טיפה, אפילו לא מתעורר. אבל גם כשאנחנו, אומר רמח"ל, מפעילים סמכות, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהפעלת הכעס. הקנאה, הרמח"ל מאוד מטפל במידה הזאת גם, כמה חוסר דעת יש בקנאה, היא לא תורמת לי שום דבר, שאדם מקנה בזולת, חוץ ממפח נפש לעצמו, הוא לא מקבל מזה דבר. הקנאה גורמת שאתה לא שמח בשמחת הזולת, באמת, לא טוב לך עם אנשים. הקנאה גורמת לצער, לעצבות, לדאגה מתמדת, אי נחת בחיים. ויותר גרוע מהכל, הקנאה גורמת לכך שאדם בעצם לא יודע ולא מתעסק עם מה שהוא צריך לעשות בחיים, עם מה שטוב לו, עם מה שמתאים לו, עם מה שכן יש לו וחשוב שהוא יעשה כאן בעולם. מרוב הסתכלות על מה אחרים עושים, יש להם וכן הלאה, האדם שוכח שגם לו יש הרבה דברים טובים שהקדוש ברוך הוא נתן לו והם מחכים לו שהוא יעשה אותם. חמדת הממון עלולה גם לגרום לאדם השתקעות לא פרופורציונלית, באופן שהוא שוכח דברים, הוא שוכח את המשפחה שלו, שוכח את עולמו הרוחני, שוכח את, את המידות שלו לפעמים, שוכח את הערכים בחיים מרוב השתקעות בממון. ובסוף, המידה הקשה ביותר, אומר הרמח"ל, היא מידת חמדת הכבוד. חמדת הכבוד זה המידה הכי הכי קשה, שהכי עוצרת והכי כובלת את היכולת של האדם לתקן את אישיותו. הכבוד, הסטטוס, המעמד. האדם עושה המון דברים בחיים, מחבל החלטות, מגיב, מתנהג, חושב, מדבר, כשהכבוד הוא זה שמנחה אותו. מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, איזה מעמד אני ארכוש, משתלם למעמד שלי, לא משתלם למעמד שלי, אדם לפי זה בוחר מקצוע, ולפי זה בונה את ביתו, ולפי זה קונה חפצים, ולפי זה מדבר עם אנשים, והמון המון החלטות והמון נושאים שכולם בעצם לא ענייניים, לא בגלל מה שנכון, אלא רק בגלל הדמיון הזה של איזה סטטוס חברתי, שהוא בדרך כלל לא מוכח, איזה סטטוס חברתי זה עלול ליצור, יכול ליצור לי, לכאן ולכאן. העובדה שאדם שבוי לגמרי בדמיון הזה, בדמיון של הכבוד, מה חושבים עליי, מה המעמד שלי, בכל צעד ושעל, גורם לאדם שהוא לא מקבל שום החלטה עניינית בחיים, לא אומר דבר אמיתי וענייני בחיים. חשיבה שלו היא לא עניינית ולא ישרה. עודף הכבוד גורם לאדם פשוט לא להיות מה שהוא, מה שהוא צריך להיות, מה שהוא באמת. מרחיק את האדם מאוד מאוד מעצמו, הופך אדם להיות מאוד נגוע, מאוד לא נקי. נגוע בלי סוף בשקלולים וחישובים של כבוד, ואכן הזהירות המאוד מאוד גדולה. עד כדי כך אומר רמח"ל שלפעמים אנשים נמנעים מלעבוד, מעדיפים להיות מובטלים רק בשבילו לעבוד עבודה, שלפי המעמד שלהם נראה להם שלא מתאימה להם. זאת אומרת, אדם מוכן לעשות דברים שמזיקים לו ממש, והכבוד יותר חשוב לו כמעט מעצמו. אז לכן הוא אומר שהכבוד זה אחד המכשלות היותר גדולים. ניסינו לזכור סקירה מהירה של הרבה הרבה נושאים, שכולם בעצם מעוררים אותנו להרבה הרבה נקודות שבהם אנחנו צריכים להיות יותר אובייקטיביים, יותר מדויקים, יותר יודעים להסתכל על עצמנו במבט שלם יותר, כולל יותר, מפוקח יותר, מאוזן יותר, או במילה אחת ישר יותר. וזה הנושא שלנו בספר הזה, בספר מסילת הישרים, איך בעצם אנחנו יותר ישרים עם עצמנו, יותר ישרים בכלל. אם זה בממונות, ביחסים בין אדם לחברו, אם זה ביחסים שלנו עם נשים, נשים עם גברים, יחסים ישרים, כנים, שלא עטופים באיזה משהו מאחורי הקלעים, אם זה ביחסים החברתיים, מעגלי החברה שאנחנו יוצרים, דיבור אמת, כבוד, קנאה, גאווה, כולם בעצם התמודדויות שמטרתן לעשות את האדם יותר ויותר ישר. ישר, אמיתי עם עצמו, כן. מה שהוא זה מה שהוא מאמין, מה שהוא זה מה שהוא חושב. כמה שפחות שיקולים זרים נכנסים לתמונה. כמה שפחות דברים שהם לא נקיים, אמיתיים, טהורים, נכנסים לנפש. ואומר לנו הרמח"ל שעיקר העבודה היא עבודת המחשבה. כדי להיות נקי, בעיקר צריך לחשוב על הדברים, להתבונן עליהם, להסתכל עליהם שוב ושוב, במבט קצת יותר אובייקטיב, קצת יותר, ופתאום אנחנו רואים כמה זה הגיוני, כמה זה נכון, כמה זה בעצם מופרך. הרבה פעמים המצב הלא ישר, כמה הוא מופרך, כמה הוא מטופש. הרבה הרבה עבודת מחשבה והתבוננות, וכאשר המחשבה הולכת ונבנית, אומר הרמח"ל, אחר כך המעשים כבר באים, ההרגלים כבר נמשכים, זה כבר יותר קל בחיים, כי הרבה פעמים המחשבה היא המובילה ובעקבותיה לחיים. כמו שכשהיינו ילדים, אז ידענו שאיפה שהראש שלנו נכנס, כל הגוף גם ייכנס, גם אם זה גדר מאוד מאוד צפופה, כי אחר כך זה כבר כשמבוגרים זה כבר לא עובד, אבל משהו בזה נכון, שאיפה שהמחשבה שלנו תהיה, איפה שהיא תתברר, בעקבותיה גם האישיות תצליח לרכוש ניסיון והרגלי חיים אחרים לגמרי. הנקיות מאוד מתחזקת, אומר הרמח"ל, על ידי גם לימוד, לימוד של פרטים לספרי הלכה וספרי מוסר, שכל הזמן מעוררים תשומת לב לכל מיני פרטים. זה נכון שאי אפשר בבת אחת לעבוד על כל הפרטים, אבל זה שאנחנו כל פעם שמים לב לאיזשהו פרט, לאיזשהו דיוק, גם ספרי הלכה, גם ספרי מוסר, מעוררים בנו להיות משגיח על עצמנו, משגיחים על עצמנו מכמה שיותר צדדים. כל זה, אומר הרמח"ל, מוביל אותנו להגדרה הכוללת של האדם הצדיק, האדם הצדיק, האדם הישר, זהיר, שם לב לעולמו האישיותי, מה קורה לו, מתלהב מדברים, משתייך נפשית, לא אוהב, שמח באידיאלים, בדברים חיוביים ערכיים, ומתוך כך מפתח גם ביקורת עצמית הרבה יותר גבוהה, דעת הרבה יותר ישרה, הרבה יותר מדויקת ועניינית עם עצמו. התחלנו לעסוק טיפה בפרישות, למרות שמהפרישות כבר מתחילה מערכה חדשה, מערכה שנקראת חסידות. חסידות זה בעצם מה שלא חייבים. כן, התחלנו לעסוק בזה כדי להראות מקום, ככה קצת כיוונים להמשך. ההבחנה היא מאוד ברורה, צדיק זה חובה, כולם חייבים להיות צדיקים, להיות זהירים, זריזים ונקיים. מפרישות ואילך זה חסידות, זה רשות. חסד זה נדיבות, זה מאוד יפה, זה מאוד נפלא, לא חובה לכולם, למרות שאנחנו רואים שכבר בפרישות יש דברים שהם הגיוניים. זאת אומרת, הרמח"ל יראה שגם מדרגות החסידות בראשיתם, יש בהם הרבה מן ההיגיון. הן בעצם מתבקשות באיזושהי מידה. אז אמנם לא תובעים מאדם פרטי להיות חסיד, אבל עם ישראל כעם קיבל על עצמו קצת עניינים של פרישות. זאת אומרת, יש כמה נושאים שהעם לדורותיו החליט שנכון להיות פרוש. ומה זאת פרישות הזאת? זה כמה נושאים שבהם לא מסובך להסתכל שלושה צעדים קדימה כדי להבין שאתה הולך ליפול בבור. היכולת להסתכל שלושה צעדים קדימה ומראש לא להגיע לשם בכלל, זאת הפרישות. זאת אומרת, אדם שהוא כל כך מכיר את עצמו, כל כך מכיר את טבעו, שהוא אומר, אני כבר רואה איפה זה הולך, כבר הייתי שם. או אני מבין כבר את הכיוון. אז למה לי ללכת לשם? כדי להגיע ולהתמודד, אני מונע את ההתמודדות מראש. פרישות זה, 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 זה ראש גדול, פרישות זה, זה ראייה לטווח קצת, לראות את הנולד, זה לטווח קצת יותר ארוך. ולכן יש נושאים שבהם עם ישראל כעם החליט כבר, כדי לחסוך מהאנשים התמודדויות, כמה נושאים שפשוט בואו לא נגיע להתמודדות, בואו לא נגיע למאבק, יש כמה נושאים כאלו. אבל לרוב הפרישות היא נושא מאוד מאוד אישי, מאוד שדורש שיקול דעת, והרמח"ל שוב שם את האצבע על שיקול הדעת, לא עם הארץ חסיד. אי אפשר להפעיל שיקול פרישות בלי לשים לב להשלכה המערכתית. יכול להיות שאתה מאוד מאוד תיקח את עצמך לאיזה מקום ומאוד מאוד מחמיר, מאוד מאוד קיצוני, מעבר למקובל, אבל יכול להיות שאתה תשלם על זה מחירים בתחום אחר. ולכן, כדי להיות פרוש, כדי להחמיר מעבר לנצרך, צריך פה חוכמה גדולה, פיקחות גדולה, לראות שבאמת אתה עשית צעד נבון, שבא למנוע תקלה, ולא צעד שאולי בא, אולי מונע תקלה אחת, הוא מביא לך תקלה אחרת. והבאנו בזמנו דוגמאות, ולכן אנחנו רואים בכל מיני נושאים שטוב לאדם להיות פרוש, טוב לאדם למשל לא לשתות יין כל היום, למרות שאין איסור כזה בתורה, לא כתוב בתורה בשום מקום שאסור לשתות יין כל היום, וכולנו מבינים שאדם שישתה הרבה יין כל היום וישתכר וקצת יאבד את שיקול דעת, זה יפגע בסופו של דבר בעולם המוסרי. אז אין מצווה כזאת בתורה, אבל זה פרישות ש מסתברת, הגיונית. אנחנו כולנו מבינים שאדם שכל היום מבלה במסעדות כשרות, הוא לא עובר על ההלכה. אבל משהו קורה לו בסוף. אדם שכל היום רק עובר מסעדה למסעדה ואוכל, משהו קורה לו עולמו הנפשי האישיותי. ברור שזה ישפיע עליו. אז כולנו בעצם מבינים שיש פרישות הגיונית, פרישות סבירה, פרישות שבעצם מתבקשת. ולכן כבר קצת הזכרנו מהפרישות, כי אמנם היא שייכת למדרגה הבאה, אבל ההתחלה של הפרישות היא די הגיונית, היא מתבקשת מכל אדם שמבין קצת בבניין אישיות, בבניין מוסר. ברור לכל אחד מאיתנו שאדם שכל היום מתעסק בבגדים שלו ואיך הוא לובש ומה הוא לובש, וכל הזמן הולך לחנויות אופנה וכן הלאה, בלי הפסקה, למרות שאין איסור בתורה לעשות את זה, זה לא כתוב בשום מקום בתורה שאסור לעשות, אבל כולנו מבינים שזה קצת ישפיע על האישיות, שהוא הפך להיות אדם מוחצן, אדם לא, שהמראה יותר מדי תופס מקום ופחות מדי עולם הפנימי. אז לכן יש משמעות לעובדה שאנחנו נוגעים בפרישות, גם אם, שוב, זאת מדרגה שהיא לא חובה, אבל ההתחלה של הפרישות, אפשר לומר, היא די מתבקשת אצל כל אחד מאיתנו בנקודות שהוא יודע שבעצם זה לא טוב. לא, למרות שזה לא כתוב, זה לא אסור פורמלית, אבל זה לא הגיוני. להיות פטפטן שמדבר כל היום, על מה, על כלום. אז כולנו מבינים שיש בזה משהו טעם לפגם, שזה בסוף יוצר איזה ריק בחיים, שיש לו גם השלכות לא כל כך מוצלחות. ולכן, אמנם חכמים לא בכל דבר תקנו תקנה וגזרו גזרה, השאירו לנו מקום, אבל זה מקום כזה שמתבקש, וזה קורה גם, שכל אדם שקצת ערני לאישיותו, הוא קצת פרוש. גם אם הוא לא קורא לזה בשמו, גם אם הוא לא יגדיר לעצמו, אני פרוש, אבל בעצם כל אחד שעובד על אישיותו, יודע לסמן לעצמו שיש דברים שטוב שהוא יהיה פרוש בהם. שוב, לא כסגפנות, לא כעינוי ולא כשיטה לריב עם הגוף, אלא חוכמה, שיקול דעת. מבט ישר, הגיוני, פשוט אנחנו יודעים, זה לא טוב, זה מוביל אותך למקומות לא טובים, למה ללכת לשם? אנחנו יודעים בדיוק מה זה גורם לי או לאחרים, ואפשר לראות את הנולד, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, כמובן שזה מסור לשיקול הדעת, ולפי שכלו יהולל איש, אומר שלמה במשלי, אי אפשר פה לתת הדרכות כולליות, הדרכות לכולם, הרבה הרבה שיקול דעת אישי, ומכאן ואילך, מדרגות, מדרגות של פרישות וטהרה וחסידות. הספר עולה מעלה-מעלה אל גבהים, גבהים של טוהר הדעת ויוזמות גדולות של חסידות, עד כדי מדרגות העליונות של ענווה, יראת חטא וקדושה. אנחנו מקווים שאולי הועלנו קצת בפתיחת שערים לספר המופלא הזה, המיוחד הזה, מסילת ישרים. אולי יועלנו קצת גם בלעורר תשומת לב ומחשבה על החיים שלנו, על נושאים שטוב שנתקן, כי המטרה שלנו היא המטרה המשותפת להתקרב אל השם, להיות אנשים יותר טובים, יותר ישרים, יותר בריאים בנפשם, כדי שלאט לאט עולמנו, עולמו של הקדוש ברוך הוא, יהיה עולם מתוקן, עולם שראוי לבוראו, ראוי למלכו, עולם אנושי ששם השם נקרא עליו, עולם של אנשים ישרים, עולם של אנשים שהולכים במסילות, בדרכים, ועולים איתן מעלה-מעלה. בעזרת השם, אנחנו מקווים שכל הלימוד והעבודה המשותפת של כולנו יביאו ויביאו בעזרת השם איזושהי ברכה ותועלת, בהצלחה לכולם, בכל המסילות, בכל הדרכים אשר תלכו בהם. כל טוב.